הנוסח שאנשי כנסת הגדולה תקנו לנו. בגמרא כתוב, אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפילות קדושות והבדלות. נוסח הברכה וציוונו על ספירת העומר, זה נוסח מאוד מאוד תמוע. אנחנו לא סופרים עומר, אנחנו סופרים ימים. מה, איזה מין צירוף זה בכלל? הצירוף, צירוף המילים ספירת העומר, זה צירוף משונה, צירוף מוזר מאוד. אין כזה צירוף. אנחנו לא סופרים עומר, אנחנו סופרים מיום הקרבת העומר, אנחנו סופרים 50 יום. אז הספירה היא ספירת ימים. ותקנו לנו לומר אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. את העומר אנחנו סופרים. אז ננסה, נשתדל קצת להיכנס לעניין, לנסות להבין קצת את המשמעות של עומר, ואולי מתוך כך גם את המשמעות של ספירת העומר. הכל גם מתייחס לעומר. העומר זה בסך הכל שיעור, זה לא העיקר, אבל בתורה כתוב ביום הנבחמת העומר. טוב, אבל העומר הוא לא העיקר, העיקר זה הקורבן הנקרב, והעומר הוא השיעור של הקורבן. בפסוק כתוב, והעומר עשירית היפה הוא. אז הכל מצטרף, הכל מתחבר לשיעור דווקא, לשיעור. כאן הכל נמצא. אז את השיעור מקריבים ואת השיעור סופרים. ספירת העומר. נשתדל להבין. נקדים, מה שמובא בשם האריזל, שהמילה עומר היא בגימטריה יש. יש, שין יוד, יש. אז כך ערכו המספרי של העומר, בגימטריה יש. נשתדל להבין. נקדים כמה דברים כדי לנסות להבהיר את העניין, את כמה שאנחנו יכולים. בפסוק כתוב, הפסוק באיוב, כתוב בפסוק, והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה. החוכמה מאין תימצא, כך כתוב בפסוק. אז מכאן לומדים חז"ל שתחילת הבריאה, זאת אומרת התימצא של הבריאה, המציאות, כבר הזכרנו פה הרבה פעמים שפירוש המילה מציאות, שהמציאו אותה הראשונים, זה היציאה לגילוי. זאת אומרת, המציאות נקראת על שם הימצאותה של המציאות. זאת אומרת, על שם מה שמצוי לנו, מה שאנחנו יכולים לתפוס, מה שיש בידינו. מה שהוא בר תפיסה, בר קליטה, בר השגה בשבילנו. זאת מציאות. מה שמעבר לזה נקרא עין. תחילת התפיסה שלנו זה מהחוכמה מאין תימצא. זאת אומרת, יש רמה קודמת של המציאות שהיא בשבילנו נקראת עין. משום שאין לנו בה שום תפיסה, שום השגה, היא לא נמצאת לנו. היא לא תימצא. החוכמה מאין תימצא. זאת אומרת, התפיסה שלנו מתחילה מחוכמה ואילה. משם מתחילה התפיסה שלנו. משם אנחנו מתחילים לתפוס, אנחנו מתחילים להשיג. זאת אומרת, יותר ברור, ההשגה שלנו מתחילה במקום שיש מערכת מושגים שאנחנו יכולים להלביש על דבר מסוים, וכך בצורה כזאת הדבר נתפס לנו. זה נקרא מחוכמה ואילך. מה שקודם לכן, גבוה מזה, זה מעבר לנו, זה לא מצוי לנו. שם אין לנו השגה, אין לנו השגה, אין לנו תפיסה. לכן, מהטעם הזה, והדברים מפורשים גם בדברי חז"ל עצמם, ומאוד מאוד שכיח בדברי הראשונים, מאוד מצוי בדברי הראשונים, הציטוט של מה שכתוב בתרגום ירושלמי, בראשית, בחוכמתה, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. החוכמה נקראת הראשית של הבריאה. בראשית, בחוכמתה. ראשית חוכמה. כלומר, כיוון שהחוכמה מאין תימצא, אז ראשית התימצא, ראשית המציאות, היא מחוכמה. מחוכמה ואילך, אנחנו יכולים להתחיל לתפוס. זאת אומרת, שכאן נמצאת הנקודה שנקראת ראשית. אותה נקודה שנקראת ראשית, היא בחוכמתה, בראשית בחוכמתה. ראשית חוכמה. כאן ראשית ההשגה, כאן ראשית התפיסה, כאן ממילא, כאן ראשית המציאות. ראשית המציאות, זאת אומרת, בהעתקה למילים אחרות, זה ראשית התימצא, זה נקרא ראשית המציאות. והחוכמה מאין תימצא. המערכת היא כזאת, וגם זה ידוע בדברי חז"ל ובדברי רבותינו הראשונים. זה כתוב בחז"ל עצמה. ההבדל שבין מה שנקרא בלשוננו חוכמה ובין בינה. החוכמה זו תפיסה כללית שאין בה אלא תפיסת מציאות. לשון הגר"א, זו תפיסת מציאות בלי תפיסת מהות. זה לשונו של הגר"א, להסביר חוכמה. חוכמה פירוש שהמהות לא נתפסת, והמהות היא נשארת בשאלת מה. זה פירוש המילה מהות. מהות זה נקרא התשובה שנותנים על השאלה מה. זאת המהות. גם זאת מילה שהראשונים המציאו. חוכמה. אז אנחנו תופסים. חז"ל הרי מחלקים את המילה לשניים, לכוח ולמה. כלומר, תפיסת מהות אין כאן. אין כאן תשובה על השאלה מה. אבל תפיסת מציאות יש כאן. עניינה של הבינה הוא בתפיסת המהות. זאת אומרת, הבינה היא מתכוונת לענות לשאלה מה. כשהשאלה נשאלת, זאת אומרת, אותה שאלה שנשאלת, כוח, מה? זאת אומרת, עדיין לא ידוע מה. מה זאת מילת שאלה? התשובה לאותו מה, דהיינו, כן, תפיסת המהות, היא נמצאת בבינה. הבינה היא זאת שתופסת מהות. כלומר, החוכמה תופסת מציאות, והבינה תופסת מהות. דהיינו, הגדרת המציאות, תפיסה ברורה יותר למה כל דבר שייך. לשים, להניח כל דבר במקומו. נבון דומה, כמו שחזל אומרים במדרש, אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטכם. נבון דומה לשולחני שיש בידו מעות ויכול לפרוט כל מטבע. מטבע גדול, מטבע גדול מאוד, אז הוא לא בר שימוש. אדם יכול להסתובב עם מטבע גדול מאוד בכיס, והדבר לא יביא לו שום תועלת. אין מי שיפרוט לו את זה, והוא לא יכול לקנות שום דבר באותה מטבע. זאת אומרת, הוא לא יכול לתרגם את זה לשום דבר בפועל. אז האדם הזה הוא עשיר גדול, אבל בכוח. בפועל, אז באותו כפר קטן, באותו מקום שבו הוא נמצא, אז הוא יכול להסתובב, והמטבע הזאת היא פשוט, הוא יכול למות ברעב עם מטבע ענק בכיסו. אלא אם כן הוא ירצה לוותר עליו, כמובן. ודאי שימכרו לו כיכר לחם בעד המטבע הזאת, כן? זה ודאי. אבל זה מאוד לא כדאי. זה נקרא נבון. נבון הוא זה שיש לו אפשרות, כמו שקוראים לזה היום בעברית העכשווית, ליישם, להוציא לפועל, להביא את הדברים, כן? לתרגם את הדברים למעשה. תפיסת מציאות שנקראת חוכמה. על הפסוק בפרשת כי תישא. על בצלאל ואמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. אז כתוב על זה ברש"י, בחוכמה זה מה שאדם מקבל מאחרים. כלומר, מה שאדם מקבל מרבותיו, אלו דברים שהם, הוא לא יגע בהם, הוא לא טרח בהם, זה דבר שאדם מקבל אותו מבחוץ. בתבונה, נבון הוא זה שמבין דבר מתוך דבר. ביגיעתו, בתפיסתו הוא, בהשגתו שלו, הוא מבין דבר מתוך דבר, והוא זה שפורט את מה שהוא קיבל מרבו, אז הוא פורט את זה למטבעות, ויודע מה לעשות פה, מה לעשות פה. באותה תפיסה, באותו דבר שהוא קיבל מרבו, אז הנבון יודע מה לעשות עם זה. זה נקרא מבין דבר מתוך דבר. דהיינו, במילים אחרות, לחבר את אותה תפיסת מציאות גבוהה יותר שהוא קיבל מרבו, אבל צריך דרך לחבר את אותה מציאות נתפסת שאדם מקבל מחוץ לו, לחבר, לצרף את זה למציאותו שלו. הצירוף של אותה מציאות נתפסת, אותה מציאות שהתקבלה אצלו מחוץ לו, זה מה שאדם מקבל מאחרים, מקבל ממה שגבוה ממנו. זאת נקראת חוכמה. כלומר, חכם נקרא זה שתפיסת המציאות שלו גבוהה יותר. נבון נקרא זה שאותה תפיסה גבוהה הוא מצרף אותה למציאותו שלו. יודע להביא אותה, לתרגם אותה, לחבר אותה למציאותו שלו. שבת העומר. ברבה, בפרשה חפחת, דבר עוד מישראל והוותם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. בין יתר הדברים, כתוב כאן במדרש, הבריות ישנים על מיטותיהם, והקדוש ברוך הוא משיב רוחות ומעלה עננים ומגדל צמחים ומדשן את הפירות. במה אנחנו פורעים לו? במה אנחנו משלמים לו? מה אנחנו מחזירים לו? ואין נותנים לו אלא שכר העומר. הדאוד הכתיב, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. אמר רבי ברכיה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לישראל, כשהייתי נותן לכם את המן, הייתי נותן עומר לכל אחד ואחד מכם. הדאוד הכתיב עומר לגולגולת, ועכשיו שאתם נותנים לי את העומר, אין לי אלא עומר אחד מכולכם, ולא עוד אלא שאינו של חיטים, אלא של שעורים. לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם, והבאתם את עומר. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. רבי יוחנן אמר, לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען. כתובים כאן המון דברים, וכולם בזכות העומר, מכוח העומר, על ידי העומר. זה הרי כולם יודעים, על ידי העומר, אז המן הרי הודה בפיו, עתי מלוא קומצה דיתחו ודחי לעשרת אלפים כיכר כספא דידי, כך כתוב בגמרא. מלוא קומץ, הרי הוא מצא באותו יום שבו הוא בא להצטווה על ידי המלך. לך קח את הלבוש ואת הסוס, כאשר דיברת ועשה חן למרדכי היהודי, היושב בשער המלך. אל תפל דבר מכל אשר דיברת. והמן הלך לחפש את מרדכי. והוא מצא אותו שם, באותו בית מדרש, יושב ולומד עם תינוקות של בית רבן מענייני דיומה. זה היה ביום הראשון של חול המועד פסח. ועניינו של יום, מצוות היום היא הקרבת העומר. אז הוא שאל אותם, במה יסקיתו, במה אתם עסוקים עכשיו? במה אתם עסוקים עכשיו? אז אמרו לו, עסוקים ב... כשבית המקדש היה קיים, היו ביום הזה מקריבים עומר. מה זה עומר? אז אמרו לו, מה שמקריבים למזבח, מה שנותנים לקדוש ברוך הוא מהעומר, זה קומץ של קמח סעורי. קומץ, מלוא קומצה של קמח סעורי. אז הוא אמר המן, עתי מלוא קומצה דדחו, בא מלוא הקומץ שלכם ודחה את 10,000 כיכר כסף שלי. אם היו שמים על המשקל 10,000 כיכר כסף לעומת קומץ סעורי, בכל אופן, המן תפס שהדבר שבגללו התגבר, בגללו הפסיד, וכלל ישראל התגבר עליו, כלל ישראל ניצח אותו, זה מכוח האומץ. מכוח האומץ. וכתוב כאן, כאן בהמשך, בהמשך הדברים במדרש, כתובים כמה וכמה דברים. אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. היא שעמדה להם בימי גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים. ובזכות מה ניצולו? בזכות לחם שעורים. זו מצוות העומר. היא שאמר, כן, בהמשך, היא שעמדה להם בימי חזקיהו, היא שעמדה להם בימי חזקל, והיא שעמדה להם בימי המן. מצוות האום. המערב מבאר את זה בספר אור חדש. שם באותו מקום שהוא מביא, באותו מקום של ה... במקום במגילה ששם נמצאת הפרשה הזאת, שהמן הלך לבקש את מרדכי, לחפש אותו, והוא מצא אותו שם, עסוק ללמד את התלמידים, ללמד את הילדים, את הדרדקה, כמו שכתוב בגמרא, את התינוקות של בית רבן, ללמד אותם את מצוות האום. אז מבאר את זה המערב. הוא אומר כך, נביא רק חלק מדברה, רק מה שנוגע להמשך דברים. בפסוק כתוב, אהבתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. ראשית קצירכם. ראשית קצירכם זה פירוש המילים. העומר, אותו עומר שהוא ראשית הקציר, אז כאן נמצאת אותה ראשית של מה שמקיים את בני האדם בעולם. המעלה של העומר הוא בעובדה שזאת ראשית מה שכביכול בורא העולם נתן לנו כדי להתקיים. האפשרות, מה שאנחנו יכולים להיות בעולם הזה. זאת אומרת, מה שנותן לנו חיים פה, מה שנותן לנו קיום. אז אותה נקודה שהיא הראשית של כל זה, הראשית, ההתחלה, כל מה שמקיים את האדם, מה שצריך, כן, לחם לבב אנוש יסעד, אז המקיים של מזונו של האדם, כן, עיקר מזונו של האדם, המקיים, מה שמקיים אותנו, מה שמחזיק אותנו בחיים, בקיצור. אז מה שמקיים אותנו זה, אלו הדברים שהנשמה תלויה בהם. אז המזון הזה, אותו מזון, היה עין, הוא לא היה קיים עד ראשית הקציר. כאן האפשרות של קיום הבריאה יצאה מעין ליש. זאת אומרת, אלו לא, המערב לא משתמש בפסוק הזה. המערב מדבר על הראשית, זה כתוב. נקודת הראשית של כל דבר, כל דבר קיים בכל מערכת המציאות שאנחנו נמצאים. נקודת הראשית תמיד מחוברת כביכול לבורא העולם. נקודת הראשית היא תמיד נמצאת. הרי הראשית היא יציאתו של הדבר הזה מהעלם לגילוי. זאת אומרת, הדבר יוצא אל המציאות. כך כעת הדבר, כך הדבר מתגלה, כך הדבר ממציא את עצמו. כביכול בורא העולם ממציא אותו לנו, נותן לו מציאות, נותן לנו אותו. נקודת הראשית של כל נמצא ונמצא, אז היא מחוברת אליו יתברך. מאז ואילך, מאז אותה נקודת ראשית ואילך, אז הדבר הולך ונשכח. ככל שזה מתרחק מהראשית, אז זה הולך ונשכח. אז הדבר הזה נתפס כדבר קיים, נמצא, והיציאתו של הדבר הזה מהעלם לגילוי, דהיינו, נקודת הראשית שלו נעלמת, היא נעלמת והולכת. עומר, זהו עומק דברי המהר"ל שם, באותו מקום, באור חדש. זהו עומק דבריו. העומר זה אותו קורבן שאנחנו מקריבים ומחזירים כביכול לבורא העולם את נקודת הראשית של כל המציאות כולה. האפשרות שלנו להיות, בכלל להיות, אז האפשרות שלנו היא רק על ידי זה שכביכול בורא העולם משפיע עלינו, הולך ומשפיע עלינו, וההשפעה היא בעובדה הזאת שיש לנו מה לאכול, יש לנו מזון. הראשית של אותה השפעה שמאפשרת לנו מציאות, אז קורבן העומר בא להעלות, לגלות בבריאה את אותה נקודת ראשית. וזהו קורבן עומר. לכן הקורבן הזה נקרא קורבן ראשית, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. עניינו של הקורבן הזה זה אותו גילוי בורא העולם השפיע עלינו מזון ונתן לנו מן. נתן לנו מן. מן הוא לחם כזה שאין אפשרות לטעות בו. זה לחם כזה שהראשית מאירה בו תמיד. זה לחם שאי אפשר, אי אפשר הוא תמיד. גם אי אפשר להותיר ממנו, אי אפשר לישן אותו. הוא לא מתיישן אף פעם. צנצנת המן, אותה צנצנת המן שנמצאת בצד ארון ברית השם. אותה צנצנת המן גנוזה. שם נמצא למען ידעו דורותיכם את הלחם אשר אכלתי את בני ישראל. זאת אומרת, באותו מקום, המן כשהוא מתיישן, אז הוא מפסיק להיות המן, הוא לא מן. עניינו של המן הוא בעובדה שהוא נושא בתוכו את, הנה הוא לחם שיצא מידו של הבורא. הוא ניתן לנו כעת. אבל להותיר ממנו למחרת זה אי אפשר. חוץ משבת, כמובן, וצנצנת המן שנשארה לדורות. אבל בימי החול, אם היו משאירים מן מהיום למחר, אז המן וירום תולעים ויבאש. הוא מתקלקל. הוא מתקלקל. זאת אומרת, אין לדבר הזה קיום, אלא עד כמה שהוא נושא בתוכו את הגילוי הזה שהוא כעת ניתן לנו מידו יתברך. אז כתוב בחז"ל שמה שמקביל למן זה קורבן העומר. קיבלנו מבורא העולם מן. את מה שקיבלנו במן אנחנו מחזירים בעומר. מכאן ואילך את מה שהיה במן אנחנו עושים בעומר. כך מתבאר מעומק דברי המהר"ל שם, המהר"ל לא מדבר על הנקודה הזאת, הוא לא מדבר על המן, הוא לא מדבר על אבל כך מתבאר מעומק דבריו, וזה פירוש הדברים. בגמרא כתוב על המשנה בעשרה מאמרות נברא העולם, אז בפרטן אתה מוצא תשעה. זאת אומרת, בבריאה עצמה כתוב תשע פעמים ויאמר אלוקים, כך שואלת הגמרא. אז כתוב בגמרא בראשית נמי מאמר הוא, תכתיב בדבר השם שמיים נעשו. בראשית גם הוא מאמר, הטעם שלא כתוב ויאמר אלוקים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, שם זה מין מאמר כזה שלא נאמר בצורת מאמר, אלא נאמר בצורת עובדה. אז כתוב, וזה גם מפורש בכל דברי רבותינו, גם בזה מעריך המאמר. המאמר בראשית הוא מאמר שכולל בתוכו את כל המאמרות. זה לא מאמר מסוים. בראשית ברא אלוקים את השמיים לרבות תולדותיהם ואת הארץ לרבות תולדותיה. זאת אומרת, אז באותו מאמר, אז הכל נברא. הכל נברא. אבל התפיסה בכל מערכת הבריאה היא תפיסת מציאות בלי תפיסת מהות. משום שאין לנו... מהותו של כל דבר ודבר נתגלתה על ידי המאמרות הפרטיים. ויומר יהי אור, ויומר אלוקים יהי רקיע, ויומר אלוקים יקבו המים, ויומר כל ויומר, כל מאמר ומאמר. כך נתפרדו כל המציאויות כולם ונעשו מציאויות מסוימות. דהיינו, אותם מציאויות עצמם, אותם דברים שמהותם נתפסת כרקיע בתוך המים, כאור, כתדשי הארץ, דשא, כל הדברים האלה, אז במאמר בראשית, שם נתגלתה מציאותם בלי גילוי מהותם. בזה אנחנו חוזרים לבאר את, את מה שמובא בשם רבינו הארי, כמו שהזכרנו קודם. אומר בגימטריה יש. פירוש. המילה יש, זהו הצד שכנגד לעין, והחוכמה שנקראת יש, מעין תימצא. זהו היש שכנגדו העין. זאת אומרת, מן העין יוצא יש, והחוכמה מעין תימצא. יש, זאת נקודת המציאות, זה פירוש המילה יש. יש, זאת נקודת המציאות של כל המציאות כולה. אבל ביש עדיין לא נמצאת המהות. ביש, כאן ביש, רק המציאות נמצאת, ועדיין אין לנו מהות. להבין. זה העומר. ברמו, בספר תורת העולה, זה נמצא בעוד קדמונים, העומר בא מסעורים למעשה, זה כמעט מפורש במשנה. משנה אומרת שכל המנחות הן באות מהחיטים, חוץ מהמנחת העומר, או מנחת קנאות, דהיינו מנחת סוטה. ועל מנחת סוטה כתוב בהמשך במשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, היא עשתה מעשה באימה, לפי כך קורבנה מאכל באימה. נמצא אם כן, שכשכלל ישראל מקריב קורבן, שהקורבן הזה הוא מאכל באימה, כשמקריבים קורבן שהוא מאכל בהימה, אז הקרבת הקורבן הזאת היא מראה את הדרגה של המקריב. דרגתו של המקריב, כפי דרגתו של המקריב, כך נראה הקורבן. כשאנחנו מקריבים מאכל בהימה, פירוש הדבר שזאת דרגתנו. עד כאן הגענו. זאת אומרת, אין לנו יותר מזה. בסוף, אחרי שספרנו 50 יום, אז אנחנו מגיעים למאכל אדם. אז והקרבתם מנחה חדשה להשם, ואז מקריבים מן החיטים. אבל זה הרי מתפרש מתוך דברי המשנה. המשנה מצרפת את מנחת העומר ואת מנחת הקנאות, ובמנחת קנאות כתוב באותו מקום, היא עשתה מעשה בהימה, לפי כך קורבנה מאכל בהימה. אז כלל ישראל לא עשה מעשה בהימה, אבל עדיין לא יצא מכלל זה. אלה באר, זאת אומרת, הוא לא מביא את המשנה הזאת הרמו, אבל מה שהוא אומר זה, העובדה שהקריבו קורבן סעורי, זה משום שזאת הייתה הדרגה של כלל ישראל. התחילה. ביציאת מצרים, יציאת מצרים, עדיין לא הגענו למה שנקרא השגת אדם. אין בעומר אלא מה שנמצא במילה יש. בתוך המושג יש, יש מציאות בלבד. המושג יש מבטא מציאות ותו לא. מציאות בלבד, יש. זהו האומר. השגת מציאות בלי השגת מהות, זאת לא השגת אדם. האדם נמצא בכוח, לכן זאת חוכמה. הוא נמצא בכוח, אבל הבכוח הזה יוצא לפועל אך ורק על ידי הבינה. והבינה בכל 50 שעריה היא זאת שמוציאה לפועל את מה שמונח, היא זאת שמגלה את כל המהויות שמונחות באותה מציאות של החוכמה. זאת ספירת העומר. ספירת העומר פירוש, נתרגם את זה למילים אחרות, ספירת העומר פירוש בינת היש. זאת אומרת, להבין, לפרט, לשים כל דבר ודבר במקומו. זה צירוף המילים ספירת העומר. ללמדנו, זה עניינו של העומר, וזה המכוון במצוות הספירה. כל מה שנתקבל בתפיסת מציאות ביציאת מצרים, לגמרי בלי תפיסת מהות. צריך להיות הולך ונלמד, עד שנגיע עם מה שנתגלה ביציאת מצרים, נגיע לאנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כביכול בורא העולם מתגלה במעמד הר סיני, והוא אומר, אני הוא זה שראיתם אותי במצרים. זאת אומרת, כאן מתברר אותו גילוי שתחילתו הייתה ביציאת מצרים. כלומר, תפיסת המהות של יציאת מצרים הייתה בגילוי של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. עוד נקודה, בהמשך לדברים האלה. כבר הזכרנו את זה פה פעם. אנחנו יודעים, התורה מלמדת אותנו שבורא העולם ברא את העולם במאמרות, ותחילתם של, תחילת כל מאמר זה בצירוף אותיות. זה הרי עניינו של מאמר. מאמר מצרף אותיות למילים, מילים למאמרות, וכך הצירוף. תחילת כל הצירופים, תחילת כל הצירופים, זאת אומרת, הראשית של כל צירוף. זה צירוף של שתי אותיות אלו לאלו. אז אם אנחנו רוצים לקחת את האלף בית, ולהעמיד אותו כך, מערכה מול מערכה, זאת אומרת, כך בצורה כזאת שהוא יבוא בזוגות. אז איך הצורה הטבעית להעמיד אותו? חלק אותו לשניים. אנחנו מחלקים אותו לשניים ושמים אחד בצד השני, וכך אנחנו מצרפים אות לאות. הצירוף הזה זהו הצירוף הראשון, שהוא נקרא הצירוף שהוא א' ל' ב' מ', א' ל' ב' מ', כך. וכך הצירוף עולה. יש כמובן 11 צירופים. אחד עשר צירופים, ואותם אחד עשר צירופים, כן, הם מתחילים בעל ונגמרים בקט. קף וטף. אז מגלים לנו רבותינו, זה צירוף שכתוב בחזל הרבה, משתמשים בו הרבה. כן, על, במ, זה הצירוף הידוע. אבל שוב, זה הצירוף הטבעי הראשון. דהיינו, שורש לכל מאמר. שורש, כן, התחלה, לכל מאמר, לכל אפשרות דיבור, לכל אפשרות צירוף אותיות למילים, ממילא, כל צירוף שהוא, שורשו בצירופים האלה. אז מגלים לנו רבותינו, זה כתוב בכמה וכמה מדברי רבותינו, באריכות או בהדגשה יותר, זה כתוב ברמה מפנו. הצירופים הם עשר, זאת אומרת, הצירופים שהם נמצאים בעולם, הצירופים שהם הבסיס לכל עשרת המאמרות, זה עשרת הצירופים מעל עד יש. על, יש. זהו הצירוף העשירי, מלמטה. א', למד עד י' ושין. הצירוף הגבוה יותר, הצירוף האחד עשר, שהוא הצירוף של כף וטף, זה כאילו מעבר. זה מה שנקרא כתר שהוא מעבר לבריאה. הוא מעבר למציאות הנמצאת איתנו. כיוון שהצירופים כולם הם עשרת המאמרות, בעשרה מאמרות נברא העולם. בעשרה מאמרות נברא העולם. אז צריך, זאת אומרת, זה מתחייב שיהיו עשרה צירופים, אנחנו צריכים עשרה צירופים שהם שורש לכל הצירופים. אז מה שנמצא ביסוד הבריאה, המאמרות שנמצאים ביסוד הבריאה, הם צריכים גם שורש. והשורש נמצא באלף בית עצמו. אז ההעמדה הזאת של האלף בית, בצורה הזאת של כן, מערכה מול מערכה, ויש לנו כאן, יש לנו כאן, סליחה, עשרה צירופים. יש לנו כאן עשרה צירופים, מעל ועד יש. הצירוף הגבוה, הצירוף העליון, זהו אותו צירוף שהוא בעצם מאמר בראשית. וכמו שאמרנו, המאמר בראשית זהו המאמר יש. שהוא מוציא את מציאותו של העולם אל הפועל. פורסם מאוד המשנה האחרונה בש"ס. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. כלומר, זה כאן לשון הרב, וזה בהעתקה מהרמב"ם, שההנאה וקורת הרוח שיש לכל צדיק וצדיק בעולם הבא הוא 310 פעמים כנגד כל העולם הזה, שאין העולם הזה כולו אלא חלק משלוש מאות ועשר ממה שיש לכל צדיק וצדיק נחלה לעולם הבא. זה בולט. להנחיל אוהבה יש. ובהמשך הרמב"ם מסיים: אמנם אריכות זמן הזה אין סוף ואין לו אחרית ותכלה, אבל כל נפש שתזכה לחיי העולם הבא לא תובד לעולם. זה לשון הרמב"ם. והוא עניין יש, רוצה לומר המציאות התמידי אשר לא יחקר, לפי שיש הוא המציאות הנמצא ואין בו אפיסה. אין בו אפיסה, זה הכוונה, זאת מציאות שהיא לא קלה לעולם, כן? לא חוזרת לעולם לעין. וכאילו אומר, כי אוהבי נוחלים את המציאות בהחלט, ואין שם מציאות אמיתי אלא ההתמדה. זאת אומרת, מציאות מקוימת נמצאת, זאת נקראת מציאות אמת. מציאות שהיא קלה, הובה כעת, והיא נפסדת מחר, אז זאת לא מציאות אמת, משום ש זה לא דבר מקוים, זה לא דבר קיים. זה נקרא להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. זה נקרא יש. היש הוא המציאות האמיתית בהחלט, זאת אומרת המציאות, אותה מציאות שהיא קיימת לעד, לא קלה, לא נפסדת, תמיד נמצאת, קיימת לעולם. הדבר מובן מאליו שהאפשרויות ליפול החוצה אל מחוץ למציאות הן נמצאות בצירוף התחתון ביותר. ככל שאנחנו מתקדמים בצירופים, אז אנחנו מגיעים עד למציאות האמיתית השלימה, המלאה, המוחלטת, עד ליש. לכן הצירוף הראשון הוא צירוף של שלילה. הצירוף הראשון הוא צירוף שולל, הוא צירוף של שלילה. צירוף של לא, זה צירוף ששולל דברים, שולל מציאות. זאת אומרת, נגד מציאות. על פירוש שלילה. כלומר שהדבר הזה לא יהיה. על. המציאות נבנית כך שהיא הולכת ועולה מן העל עד ליש. כשאנחנו עדיין נמצאים באותו תחום, תחתון, באותו על, בצירוף הראשון, התחתון. זה צירוף שכמובן, כשמו, משם אפשר ליפול. משם צריך לצאת ולעלות ולהגיע ליש. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק. יש, להנחיל אוהבה יש. מלמדים אותנו רבותינו, זה מתבאר בדברי, זה כתוב בדברי הרמה מפן. אומר זה כמה פעמים, גם ביונת אלם וגם, כמה מקומות הוא חוזר על זה. כמה מקומות וכמה אופנים. זה פשר השם ישראל. יש מימין, על משמאל ובאמצע ריש. פירוש, האות ריש עניינה, בפסוק כתוב ריש ואושר, אל תיתן לי, אטריפני לחם חוקי, כך כתוב בפסוק, ריש ואושר, ריש ואושר, אל תיתן לי, ריש פירושו גם להיות בראש וגם להיות רש, ולרש אין קול. שני הדברים האלה, שניהם נמצאים, גם ריש, עלי ריש, גם ריש להיות בראש, וגם ריש במובן של ולרש אין קול. ריש ואושר, אל תיתן. השם ישראל זה עניינו. מימין ריש, מימין יש, סליחה, מימין יש, משמאל על, ואשריכם ישראל, בשעה שאתם עולים, אתם עולים עד ליש, ובשעה שאתם יורדים, אתם יורדים עד לעל. הריש באמצע, את זה היא אומרת, או ריש, או ולרש אין קול. או שאנחנו אחוזים ביש כולו, או אשריכם ישראל, כשאתם יורדים, אתם יורדים עד עפר, עד לעל. וכל זה נמצא במבנה של השם ישראל. זאת אומרת, זה צירוף האותיות של השם ישראל. כך מלמדים אותנו רבותינו. בזמן שאתם עולים, אתם עולים עד לרקיע, כלומר, עד ליש. זהו היש האמיתי, כמו שהרמב״ם קורא לו, היש האמיתי המוחלט. למיימינים, למיימינים, אל היש האמיתי המוחלט. למסמילים בה סמא דמותא, על. אפשר ליפול, אפשר לרדת, אפשר להידרדר עד לתכלית השלילה, לתכלית השפל, עד לעל. הריש באמצע היא אותה אות שיש בה מזה ומזה. יש בה הכל ויש בה ולרש אין כל. כשהיא ריש, אז היא כל היש כולו, כמובן, ולרש אין כל, אז היא כל העל כולו. התוספות יום טוב, על המשנה הזאת, בסוף הוקצים. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, שין יוד עולמות, שנאמר להנחיל אוהבה יש. אז הוא מבאר כאן קצת באריכות, זאת אומרת, הוא קצת מעריך, אבל הוא הרבה הרבה יותר מכסה. אנחנו זכינו בעולם הזה לעשירית מכלל המציאות כולה. דוגמה, שבע אומות ניתנו לנו, ויש 70. ארץ שבעה עממים ניתנה לנו, ויש 70 אומות. עשירית. יהושע כבש למד א' מלכים. זאת עשירית של היש. אותם למד א' מלכים, שהם היו אלו שיהושע כבש אותם בכיבוש הארץ, הוא מוסיף ואומר, לפי דרכו, נקיבה בזמן הזה, נקיבה בזמן הזה, יורשת איסור נכסה, ותו לא. היא לא יורשת. רק איסור נכסה, זה מגיע. יותר מזה היא לא מקבלת. אבל לעתיד לבוא, אז כשבורא העולם ינחיל לנו את כל היש כולו, אז זה יהיה פי עשר ממה שיש בידינו עכשיו. זאת אומרת, זאת המציאות השלימה. קראנו קודם בדברי המדרש. במדרש כתוב, אל תהה מצוות העומר קלה בעיניך, שבשכר מצוות העומר זכה אברהם וירש את הארץ. מה למצוות העומר ולירושת הארץ? מה זה? מה לזה ולזה? אז עובדה היא, עובדה, שהמצווה הראשונה המחודשת שקיימו בכניסה לארץ, זאת אומרת, מצווה שעדיין לא נעשתה. זאת הקרבת העומר שהם הקריבו בתזיין ניסן, ויוכלו מעבור הארץ, ממוכרת הפסח, מצות וקלו. אקרוב, עומר אומרת הגמרא, והדר אכול. הקריבו את העומר ואכלו מעבור הארץ, ממוכרת הפסח. מוכרת הפסח זה הכוונה, ביום הראשון של חול המועד, בתזיין ניסן. זאת הייתה המצווה הראשונה המחודשת שכלל ישראל עשו בביאתם לארץ, בכניסתם לארץ. היו עוד מצוות, מילה, כן, זה הדבר אשר מל יהושע, אבל המילה כבר הייתה במצרים. פסח, גם זה כבר היה. אבל המצווה המחודשת, מצווה חדשה, ראשונה, הייתה מצוות העומר. למה בשכר מצוות העומר אנחנו יורשים את הארץ? מה למצוות העומר ולירושת הארץ? אלא שהן הן הדברים. ידועים דברי רש"י. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. ומה טעם פתח בבראשית ברא? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה עממים. אנחנו אומרים להם, כל הארץ של בורא העולם, של הקדוש ברוך הוא, כל הארץ היא שלו. הגילוי שכל הארץ היא שלו, הגילוי בפועל, איפה אנחנו מחזירים לו, איפה אנחנו נותנים לו, איפה אנחנו מחזירים את עצמנו למה שנקרא בראשית, שהבראשית נכתב כדי שתהיה לנו זכות על הארץ. אחרת אנחנו ליסטים. בלי בראשית אנחנו ליסטים. זכינו לארץ ישראל בזכות מצוות העומר. מצוות העומר זהו הקיום, זהו הגילוי, זהו מעשה המצווה, מעשה המצווה של מה שכתוב בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה מעשה המצווה שיוצא מתוך הפסוק הזה? מעשה המצווה זה קורבן ראשית. והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. הארץ שלנו, רק עד כמה שיש לנו שייכות למה שנקרא יש. האחיזה שלנו ביש היא אחיזה בעשירית מזה. אבל בעשירית שהיא הולכת לקראת אותו יש. זאת האחיזה שלנו בארץ. שוב, אין לנו בארץ שום אחיזה אחרת. רק עד כמה שאנחנו מקיימים את העומר, כמה שאנחנו שייכים לאותו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שום אחיזה אחרת אין לנו. להנחיל אוהבי יש סימן לדבר ארץ ישראל האמיתית היא מעין עולם הבא. היא נקראת בלשון חז"ל, היא נקראת ארצות החיים, וארצות החיים זה שם לעולם הבא. כי גרשוני היום יסתפח בנחלת השם. כן, כל מי שיורד מארץ ישראל, אז כאילו עובד עבודה זרה. זה בארץ ישראל האמיתית, זה באותה ארץ ישראל שמי שנמצא בה, נמצא בה יש. מי שנמצא בה, נמצא במצוות העומר. מי שנמצא בה, נמצא במה שנקרא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אין ארץ ישראל אחרת. אנחנו עכשיו בימי העומר. אל תהה מצוות העומר קלה בעיניך. יש במצוות העומר משהו שמקיים את כל היש כולו. כל המציאות כולה מתקיימת על ידי מצוות העומר. מי שמקיים אותה כתיקונה, מי שמקיים אותה כתיקונה, את מצוות העומר, מצוות העומר זאת מצוות היש. כל מי שמחזיק במצוות העומר היטב, מי שאחוז בה היטב, הוא אחוז ביש. כל מי שמצוות העומר קלה בעיניו, אז הוא מעביר את כובד המשקל מימין לשמאל, מצד היש לצד העל. כשאתם יורדים, כך אומרת הגמרא על כלל ישראל, כשאתם, זאת אומרת, כשאנחנו יורדים, אנחנו יורדים עד עפר. עד עפר זה הכוונה לשפל שאין שפל תחתיו. כלומר, עד לשלילה גמורה. זה מה שרצינו לבאר היום. ואחרי הכל, אחרי הכל, עם הכל, אשריכם ישראל, בשעה שאתם עולים, אתם עולים עד לרקיע. אבל חלילה בשעה שאתם יורדים, אתם יורדים עד עפר. אבל גם זה אשריך. גם זה אשריך. משום שירידה עד עפר, ירידה עד עפר, מחייבת, וכך אנחנו מובטחים, מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון. כאן נמצא אותו אשריכם ישראל, גם בזמן שאתם יורדים, אתם יורדים עד עפר. ירידה כזאת מחייבת, נובע ממנו עלייה עד ליש האמיתי. יהי רצון שיתקיים בנו במהרה בימינו להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם עמלה.